שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
אלול!
אלול. אתם זוכרים לפני הרבה הרבה שנים בישיבה קטנה, כנסת חזקיהו.
כן.
אז הרם שלנו, שיעור א', זה היה הגאון רבי עקיבא ישראל בייפוס שליטא.
נכון.
בעל המחבר הספר המופלא לקח טוב.
לקח טוב.
אז בתחילת, הוא כמובן, הוא, כל האלול הרגישו אותו, אבל העם עושר שיחות גם. במשך האלול, בשבוע, במוצאי שבת של סליחס, היה שיחה מיוחדת. והיה דופק, לא היה אומר אלול, כי כבר היה עמוק בתוך אלול, היה אומר סליחס. בכלל, אתם זוכרים, כל העברה בישיבה קטנה שם, אז בזמנו, זה היה מחובר לישיבה גדולה בהרבה דברים. למשל, החדר אוכל, אז זה היה ביחד עם ישיבה גדולה. בכל השבתות של חודש אלול, רב דוב יפה היה מגיע לקראת סוף סעודה שלישית, והיו שרים, והמדבר, המשגיח, הגאון הצדיק רב דוב יפה, וככה בתור ילדים, בני 13-14, היינו כבר בחורים, קובעים חליפות, אבל ממש ככה בתחילת הדרך של המושגים.
רגע, אבל תזכיר לי על מה שהם התחלתם עם הרב אייפוס, הוא היה עולה לפני הסליחס.
כן, והיה שיחה מיוחדת על סליחס. על כל החודש, ובכלל, כל החודש אלול, זוכר שהגענו שבקטני, אז הוא היה הרם של שיעור א',
נכון.
ככה ישר הכניסתנו לעבירה של אלול, המושגים שפחות מכירים מהחיידר, מהתלמוד תורה. אלול. ושמה, בישיבה הגדולה, היו שם אנשים שהתחתנו והקימו בתים כבר, והיו באים לאלול להיות בישיבה.
כן.
אני זוכרים, היו שם כמה אנשים כאלה. באלול, חודש אלול, היו רואים שם כמה פרצופים חדשים, נמצאים באלול בישיבה. עוזבים את העבודות שלהם, אנשים שעובדים, עובדים את העסקים, ובאים לחודש אלול בישיבה. מושגים.
אני מכיר גם אנשים היום, כאילו, בארנוף אני מכיר
אנשים. יש כאלה דברים עוד היום,
ברוך השם. אלול, עוזבים את הכל, מסמד רשמים לומדים, מתחפרים לכולל, מה שהם קשורים, חודש אלול. אבל, אנחנו רוצים לברך, רב אברום, את עשרות אלפי הישיבה בוחרים, שחוזרים לישיבות.
שקיימו את
הפסוק. שעולים מחיידר לישיבה קטנה, עולים מישיבה קטנה לישיבה גדולה.
או בתוך הישיבה קטנה.
בתוך הישיבה קטנה, בתוך הישיבה גדולה. התחלה חדשה, התרגשות מיוחדת.
כל התחלה, כל
הרב עדס, מורי ורבי, הרב עדס, יהודה עדס שליטה, היה אומר שתחילת זמן, כמובן תחילת זמן אלול, זה יום שמחה בשמיים.
השאלה.
יום שמחה בשמיים, חוזרים אלפי אלפי בני תורה ללמוד, והתורה מתגברת בעולם. איזה שמחה יש בשמיים.
איזה שמחה, כן. חוזרים באמת, מראה מרגש ומשמח, איך שבחורים, חלק הצעירים שבהם האימהות מלוות, האבות, מלווים לאוטובוסים, מזוודות, הרעש, המנגינה הערבה של הגלגלים של המזוודות.
נכון, נכון.
שלא יקנו סיליקון, שיעשה רעש. אז שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה גדולה לכל לומד באשר הוא.
ממש ככה.
זאת השם.
אברום. פרשת שויפטים.
פרשת שויפטים. שויפטים ושויפטים תיתן לכו בכל שעורךו. אז מובא כבר מגדולי המוסר והחסידות. בכל שעורךו יש לאדם שערים, יש לו עיניים, יש אוזניים, יש פה. תשים שם שופטים ושוטרים. לא לשמע מה שלא צריך, לא לדבר מה שלא צריך, לא לראות מה שלא צריך.
שמעתי דווקא היום ועוד. שויפטים ושויטרים, זה כאילו, הם זה דומים, כאילו, שופטים, מה זה שופטים? למה? שלומדים את ההלכות, כן? דיונים. מה קשור שויטרים, רב אברום?
כן.
מה זה שוטר? אתם מכירים הרי ששם, שוטרים זה משהו אלים, זה משהו... לא ידוע, לא, גם סליחה, גם לא ידוע בתור תלמיד החכמים.
הוא מויסיב לו והוא מפרק לו?
הוא מפרק לו, אמר לי, תלמיד חכם שאמר לי את זה, אמר לי, שוטר, הוא אמור להכות, הוא אמור באמת לחנך מישהו. אם השוטר הוא תלמיד חוכם, אתה מקבל את זה בצורה אחרת. אתה יודע שאכפת לו ממך, אתה יודע שהוא לא סתם מכה אותך. תחשוב שגדול, תלמיד חכם, ראשי וחשוב, מכה. אתה יודע שהוא לא עושה את זה כי הוא מכה.
אתה מקבל את זה בצורה אחרת.
לא, אתה מקבל גם את מה שהוא עושה. שופטים ושוטרים שהם שתיים יהיו אותו רעיון. מקבץ. סיפורים מרב שלמה לורנץ זצ"ל על מורון גדול הדור זצ"ל הרב לא זום מנחם שח זצ"ל שהוא היה מאוד מאוד קרוב אליו סיפר ככה קצת על גדלותו אמר שכל כולו היה שקוע בלימוד שקוע 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 לא עניין אותו שום דבר אחר זה כשהוא היה הרי בחור ישיבה, הוא סבל סבל נוראי. הוא היה בחור ביישן. אז הוא לא אכל ללכת לאכול אצל אחרים.
עכשיו, בזמן היו אוכלים יומים.
טג, תן, טג.
היו אוכלים את זה, הצעירים עוד לא יודעים מה זה, רגילים לחדר אוכל.
תסביר לנו.
בישיבה.
אופה שניצל.
בעצם הראשון שהמציא את זה, זה היה רבי שפר מלובלין, זה בכנסייה הגדולה, אמר, יש לי שתי רעיונות. רעיון אחד דפיומי, תלמודיו לי, דפיומי שכולם... ורעיון שני, שיהיה ישיבה לבחורים ששם ילמדו, שם יאכלו ושם ישנו. פעם זה היה מתחלק שלוש חלקים, היה בסמרדר שלומדים, היה בית שהיו שנים בו, אנשים טובים שנתנו מיטה אחת לבחור. וחוץ מזה, בית שאוכלים בו, אנשים טובים שהיו מוזמנים בחור, לארוחה אחת בשבוע, שתי ארוחות בשבוע. אמר, נעשה את הכל במקום אחד.
מדהים.
אז זו הישיבה הראשונה מסתום שהתחילה עם הדבר הזה.
אבל לפני כן, היו הולכים לאכול. הרב שך אומר, אני הייתי מאוד ביישן, והתביישתי ללכת לאכול. אז הוא פשוט היה יושב שם בישיבה, ומי שהיה מרחם עליו, היה מבין לו, מה שהיה פת במלח, תאכל, ומה היה
בצורת,
תשתה ממש כפשוטו. רק בשבת, שיש חיוב לכל סעודה, אז הוא היה הולך בלילה וביום. בסעודה שלישית, הוא היה מסתמך שמי שאין לו זה, מוטב ש... איך אומרים? נו?
אל תזדקק, עשה שבתך חול,
ואל תזדקק לבריאות. אז הוא היה גם מסתפק ולא אוכל, והוא היה לו... הוא היה יושן על הספסל בבי סמדר, יש מי שאמר לכם, היינו נותנים לו איזה מיל קרוע, על אומה מעולם, לא היה לי.
אנחנו לא מדברים, שעה שנה ספסל בבי סמדר, אנחנו לא מדברים על הבן הזמנים.
כן.
שנתקע באיזה מקום בטיול. כל השנה.
והיה לו נעליים, הוא אמר, אני לא זוכר מימי שהיה לי נעליים שלמות. לא היה לו נעליים שלמות, קרועות. והוא היה בקיצור, בעוני, עוני מחפיר, הוא אומר, מה זה הכל? כלום. הוא אומר, זה הימים הכי מאושרים שהיה. הראש שלי היה בשמיים. כל כולו הייתי שקוע בלו, הוא העיד בפני הרב לורנץ, יותר אפילו מהימים שיש לי עכשיו. גול הדור, כולם מכירים אותו וכולי, הרבה יותר מזה הימים הכי מאושרים שהיה לי, ככה מספר הרב שך. ואז, כשהוא הלך וגדל, אז כשהוא התגלה, כן, אני חוזר עכשיו למרום שנותיו, אז כשהרשלום לורנץ מספר, כשהוא לקח אותו, שהוא יהיה במועצת גדולה יותר, אז הגריז מבריץ כשמע את זה, הוא צחק. הרב שך, במועצת גדולה יותר, הוא כל כולו תורה, מעניין אותו רק תורה. איך הוא ינהל את העולם? זה לא מעניין אותו בכלל. הוא רק כל כולו תורה, הוא יעשה את זה, הוא צחק. ולמי זה הרב שך התגלה כאיש, כזה חסד ורחמים, איך הוא היה דואג, הוא היה לפרט, היה רץ סיפורים שהוא היה רץ לירושלים בשביל לברר למישהו על ישיבה אם זה מתאים לו או לא. הוא הולך לישיבה שם, מסתובב, ואתה חוזר לו, אומר, כן, זה מתאים לך להיות רמפו.
דואג לכלל ולפרט, כמו שאתה
אומר. מספר שהבן שלו, רבי יצחוק, שלמה מספר על הבן שלו, רבי יצחוק, שהוא היה חתן של הבת של רבי שלמה זלמן. אז פעם אחת הוא שאל אותו, האם גם בדור שלנו יש למם דבב צדיקים נסתרים? אז הוא אמר לו, ודאי שיש. אז הוא אומר לו, ואתה מכיר אותם גם. הוא אומר, אני מכיר אותם, צדיקים נסתרים, איך אני מכיר אותם? הוא אומר לו, אתה מכיר את הרב שך? הרב שך הוא נחשב צדיק, אולם מדבב צדיקים. אבל אפשר, אני חשבתי שלמה דוב צדיק אם זה כאילו בעלי מלאכה כאלה.
שלא יודעים עליהם.
שלא יודעים עליהם, פשוט אם הוא נפח כזה, וכולם יודעים שפתאום שהוא צדיק גדול, ובאים להתברך אצלו, והוא עד למה דוב צדיקים. לא, פשוט אתה אומר, לא, זה לא למה דוב צדיקים. אתה מכיר את הרב שך? זה דוגמה של למה דוב צדיקים. אמר לו, הרב שך, אבל הוא האיש הכי מפורסם שיש בדור. אמר לו, זהו, שאתה לא מכיר כלום עליו.
רק חושבים ש...
אתה מכיר את הגדלות שלו קצת בתורה. זה כעין וכאפס לגדלות שלו ולצדקות שלו וכל מה שיש לו. ככה אמר רבי שלמה זלמן. הרב שך נחשב מלמד וב צדיק. עוד סיפר רבי שלמה לורנץ, שאמר לו הרב שך פעם, מימי לא היה לי יום אחד שלא ידעתי צער. לא היה יום אחד שלא ידעתי צער, או מכאוב, או משהו כזה. תמיד היה לי הכל צער. אבל אני, מה אני חושב? אני אגיע לשמיים. הגיע לפני בית דין של מעלו, ובעזרת השם, למרות כל העבירות שלי על הכעס ועל זה וכל מה שעשיתי, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי, סלחתי. הוא יכניס אותי לגן עדן. ואת יודעת מי אני אפגוש שם? את רבי עקיבא! אני אפגוש את רבי עקיבא! איזה אושר, כבר מהיום אני כל כך מאושר, אני מסתובב כולי מאושר, למה? כי אני אפגוש את רבי עקיבא בעולם הבא. ככה, משפט שאומר הרב שך. ולמרות שהוא היה... כולו כעס, כאילו, סליחה, הוא אמר שלא היה, לא היה יום אחד, שלא היה לו צער וכו', ספר שלמה לורנץ, כל פעם שהוא נכנס אליו, הוא היה מאושר כולו, הוא בא אליו עם כל מיני החלטות שנפלו, כל מיני מאבקים על הציוויון של הציבור החרדי שהוא ניסה, וזה התפקשש, לא הצליח. הוא בא אליו בצער גדול, והוא רואה את החלטות. בוא, נכנסתי לבית, אני לא יותר רב שח מחייך עם כזה שמחה, כבר כל הצער שלי ירד, הוא ניחם אותי על הכל. הוא סיפר שהוא היה ידיד גדול של מושה רחמן, מושה רחמן, רבים הגדולים, כל דבר היה מביא לרב שח, אני עדיין זוכר בתור ילד שמושה רחמן עשה עסקה ענקית, ו-10% מזה נותן לרב שח, והרב שח חילק עם זה לכל הישיבות, דיברו שזה היה איזה 100 מיליון שקל, לא זוכר מה זה היה, איזה סכום מטורף. חילק לכל הישיבות, אני זוכר בתור ילד. אז מושה רחמן פעם נכנס אליו, אז הוא אומר לרב שח, אני מקנה בעולם הבא שלך, אבל גם אתה תקנה בעולם הבא שלי. כך אמר הרב שך. יהיה, שאלינו נשמור סוי, שקצת נדבק.
יש בעלי קרשבס, מדברים שם עם הרב יוחנן בריזל. הוא זכה לעשות הרבה קירוב לאהבות לבים שבשמיים, במדינות שמעבר לים, ברוסיה, באוקראינה, המקומות האלה. אז הוא סיפר שהוא הגיע, כשהם הגיעו לשם אחרי שנפלו תו שינון, אחרי שנפלו החומות שהשלטון הקומוניסטי התפרק, אז בעצם זה אנשים ש50 שנה היה אסור לקיים שם מצוות.
וואו.
אז זאת אומרת שזה אנשים שלא ידעו כמעט כלום מהחיים שלהם. הוא מספר שהוא הגיע לאיזה מקום, והם היו ככה מנסים לתפוס את הצעירים, להקיל קהילות, למסור שיעורים. הוא אומר, היה שם איזה אחד, קראו לו מישה, הם קראו לו מוישה. והוא ככה, כל מה שהוא מדבר אותה, הוא ראה שהוא בעניינים, יודע גמור, יודע חול, הוא בעניינים. אבל הוא לא הסכים שום דבר בקשר לתורה ומצוות. לא להשתדב שהורים, לא מקיים בעצמו מצוות. פעם הוא אמר לו, מישה, מה, תסביר לי, מה, אתה כל כך מאמין בסטלין ובדעות הכפרניות שלו, ולא בתורת השם, מה, למה אתה כזה? אתה נראה שאתה בעניינים. אז הוא אמר לו, אני ראיתי איך שהכל נשרף.
וואו.
אמר לו, ראיתי שכל התורה, אומר, אנחנו למדנו בישיבת, למדתי בישיבת קלץ, היה לנו שם רב גדול, הרב שח, איך למדנו לאורו, איך אהבנו אותו, וביום אחד הכל נמחק, הכל נגמר. אמר לו, למה אתה אומר כל אחד, הרב שח היום מרביץ קהילות ברור. אמר לו, אמרת, הרב שח, התכוונת על הרב אלעזר מנחם שח? הוא אומר, כן, השם יקום דמו. אמר לו, למה השם יקום דמו? אתה היית פה 50 שנה, אז אתה לא יודע מה קורה בחוץ, אני אספר לך. הרב שח הוא היום אחד מראשי ישיבות הגדולים בעולם. הוא אחד מהיהודים הכי מפורסמים. ויש לו ישיבה של אלפי בחורים. אמר לו, אתה מדבר שטויות, בכל אירופה אין אפילו ישיבה אחת. איך אתה מספר לכאלה סיפורים? הוא לא האמין. אז הוא ישב איתו והסביר לו וסיפר לו על כל התורה שיש בארץ ישראל, על הישיבות והכוללים, תלמודי תורה. הוא אומר, הוא הסתכל עליו כלא מאמין.
וואו.
הוא לא האמין שהרב שח חי, שהוא כל כך אהב אותו. בתור בחור שהם אהבו אותו, את השיעורים שלו בקלץ, כשהיה שם ראשי, כשהיה שם מעשר שם שיעורים. וככה הוא שמע את זה ואז הוא אמר לו, תביא תפילין, אני רוצה להניח תפילין. ולאט לאט הוא התחיל לחזור לקיים תורה ומצוות, עד שהוא בעצמו התחיל למסור שיעורי תורה.
וואו.
כל מה שהוא מספר, הרב בריזי, כל מה שהוא למד בתור בחור, ברגע שהוא חזר לזה, הכל נכנס לו בחזרה. וואו. הוא זכר, זה היה מוסר שיעורים בהתלהבות. הוא דיבר הרב ריזל על העניין של, אנחנו יודעים שהחברה משפיעה. הרמב"א אומר שאם אחד אין לו חברה טובה, שילך למדבר. אז הוא אומר, אדם עושה מה שצריך לחשוב, הוא עושה את זה כי זה מה שהוא רוצה, בגלל שזה החברה סביבו רוצה. אז הוא אומר, אלה שם, 50 שנה לא יבלי כלום. החברה השפיעה עליהם. השם מרחם, אז נעבדו. אותו יהודי מבוגר, אומר, בסוף הוא עלה לארץ ישראל. הוא אומר, הוא הפגיש אותו עם הרב שח, הרב שח זה היה ממש ככה בסוף ימה, ואז כן מופלג. הוא לא זכר אותו בתור בחור מהישיבה, אבל הוא הזכיר לו איפה הרב שח היה יושב, באיזה צד של השולחן, הזכיר לו שמות אחרים שבחורים שהיה לומד איתם, והרב שח כן, נזכר בזה ונהנה. כי לא יידח ממנו נידח. הוא מספר שאחרי זה שהם היו בעוד איזה עיר, עיירה, פוגש שם יהודי חסידי שורשי. מה זאת אומרת? במשך כל 50 שנות הקומוניזם, הוא המשיך לשמור על מצוות ולהקפיד קלה כבחמורה בסתר, בבית. ישב ולמד, הוא הראה לו שכל יום חמישי, היה לו שיעור לעצמו, היה לומד כל יום חמישי, היה לו אור החיים על התורה. כל יום חמישי וככה, הכל, הוא עשה את הכל. אז הוא היה כבר בגיל 90, 95, זאת אומרת שבמשך 40-50 שנה, הוא המשיך, הוא ישב ולמד סוגיות, גמרות, והוא היה מונח בעניינים. המשיך לשמור ולדבוק בהשם. והוא אומר, משהו שבר, ופתאום שבר אותו משהו מאוד גדול, את הרב בריזל. לפני יום כיפר, אז הוא שומע שהוא כן, אותו יהודי חסידי, אותו יהודי יקר, יבוא לבית הכנסת כמובן, אבל הוא יגיע עם אוטו, כי הוא מבוגר כבר, ומישהו לוקח אותו עם מכונית. אז הוא אומר, הזדעזעתי מזה. לפני שאמרתי לו משהו, אמרתי, אני אספר את זה לרב שאני מתייצת על כל דבר. אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה? כשהוא היה בסביבה תורנית, שידעו לרבנים מה עשו, מה מותר להם, מכונית סוס ועגלה. אז הוא יודע שסוס ועגלה אסור. פתאום היה המצאה, מכונית. למה שהוא יחשב שזה אסור? אז הוא אומר, אתה צריך להגיד לו את זה מאוד בזהירות, שלא לו צער על כל הפעמים שהוא כן עשה, וכן עשה את זה. אז יהודי יכול, נו, אז אנחנו שנמצאים ברוך השם בכזאת סביבה תומכת, ויש את כל האפשרות לגדול ולתלות במעלת התורה והיראה. סיפרת לנו שם זה הנוירבך, פעם אחד בא לשאול אותו במה להתחזק בחודש שלול. אז הוא אמר, אז הוא אמר לו הלכה, אני לא, הוא אומר, אני לעצמי, הוא לוקח להתחזק לעניין של 100 ברוכס. 100 ברוכס, תפס את העניין הזה שהתחזק ב-100 ברוכס. באמת, ובאמת אנחנו יודעים מגדולי ישראל שאומרים, תתפוס משהו קטן, לא משהו גדול. קטן.
תהיה בזה עד הסוף.
רב שלום שבדרון סיפר שהוא היה בחור, אז אחד מרבותיו, אמר לו, תקבל עצמך משהו. לא, אל תגיד לי מי, תקבל ברב, בלב. קיבלת יופי, עכשיו תיקח את זה, תחתוך לחצי. תוריד חצי מזה. הורדת, יופי, עכשיו תוריד עוד פעם חצי. כי אנחנו צריכים לדעת שהצרור תופס אותנו בדיוק בדברים הקטנים. אני אספר סיפור מהעבודה שלי במחרח, שם רחוי מויס.
כן.
פעם הגיע אליי איזה אחד, אומר לי, הרב, אני משתחרר עוד יומיים. נו, שעה טובה. ואני אומר לו, אבל אתה נראה עצוב מדי ביחס למי שאמור להשתחרר. באמת, באמת זה מאוד מעניין. אנחנו יודעים שהגמור אומרת, שילי דקייטי קושי מקייטי, סוף הקיץ קשה יותר מהקיץ. מה הפשט בזה? מה הגמרא אומרת לנו כמה מעלות חומש בחוץ? יש פה כנראה משהו בנפש, שמשהו שכבר הולך להסתיים כבר, ומצפים לו כבר בישורת האחרונה, כבר אין כוח. כבר, הנפש כבר לא יכולה לעמוד בקושי. אז באמת, באמת, בבית הסוהר רואים שאנשים שיכולים, אם זה ישבו חודשים, ואם זה שנים ארוכות, בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, אויס מנץ'.
וואי.
הם לא מסוגלים להחזיק את עצמם, מאוד קשה. הימים האחרונים מאוד קשים, אצל חלק גדול מהאנשים. בכל אופן, אז הוא אומר לי, לי יש, מה המקצוע שלו בחוץ, רב שולם? הוא אומר, אני חובב וילות, יוקרה. אני עומד בחוץ.
לפרוץ.
הוא אומר, אני עומד בחוץ, נוסע עם האוטו לאט לאט, מסתכל על המצלמות, על ההזקה, יודע כבר כל, מה זה, מיד איזה סוג זה, איזה חברה, איך אפשר לעקוף אותה. הוא אומר לי, אני יודע שמפה, אני אלך הביתה, כמובן, הוא לא היה פעם ראשונה בבית הסוהר, ולא פעם שנייה, אבל הוא אומר, אני שאלתי אותו בתמימותי, לפחות הפרנסה, שזה יפריע לך, שאין לה אישה ולילדים הבית פרנסה, תחיל לצחוק, הוא אומר לי, הרב, יש מספיק. בכל אופן, אז הוא אומר לי, אני יודע שאני אלך הביתה, ויום למחרת אני אצא עם אוטו ואני ישר אתחיל לעשות סיבובים, אני ישר אתחיל להסתכל על אזעקות ומצלמות. מה עושים? אז פעם שמעתי, ושמעתי שאומרים, ובאמת זה הקדוש ברוך הוא שם לי תמלים בפה להגיד לו את זה, ברזל, שמים אותו באש, אז הוא חם. מוציאים אותו מהאש, אז הוא מתקרר. ככל שהברזל באש הוא חם, אמרתי לו, תלך ליד הבית, תתפוס את זה בית הכנסת, מנחה ערבית, שיעור בין מנחה ערבית. שב ליד המגיד שיעור, תהיה איתו בקשר, תהיה בתוך האש, תישאר חם. אבל מה ששאלתי אותו, שזה נוגע לענייננו, היום עם כל ההזקות וכל המצלמות וכל הכספות שיש, אז מה כבר אפשר להשיג? כאילו, הסיכון כזה גדול ביחס, הרי לא מדבר, גנב לא יגנוב איזה מערכת יקרה שעולה 5,000 שקל, או איזה כל מיני צעצועים אלקטרונים שעולים הרבה כסף. לא מזה הוא יוכל להתפרנס. הכל בכספות היום, עם קודים, עם נולים, לוקח זמן לפרוץ את הכסף, מה יגיע הבעלים? אז הוא אמר לי, וזה יסוד, וחשבתי שזה דבר מאוד נפלא, הוא אמר לי, כיוון שיש את כל המצלמות וכל ההגנות, והזקות, והכספות. אז אדם הרבה יותר בטוח בעצמו. הוא אומר לי, יכול לשיר על השולחן? הוא אומר לי, הרב לא יכול לתאר לעצמו. נכנסים לבית של השיר, יש על השולחן או במגירה של השולחן בלי שום מנעול, סכומים עצומים. ולמה? כי הוא יודע שיש הזקות, ויש מצלמות, ויש כספות, אז אם אלה לא יבואו. הוא הוא רגוע. אז חשבתי לעצמי, זה בעצם מה שיצור הרע עושה, הוא מרדים אותנו. אתה בסדר. אתה מתפלל, אתה לומד, אתה עושה חסד, אתה עוזר לאנשים, אתה בסדר, אתה לא צריך לעשות שום דבר. השם יעזור שנזכה לקבל, חוידי שלול.
שלול, כן.
המלך בשדה. המלך מסתובב קרוב אלינו, רק לבקש. עוד קצת מאמץ. אז השם יעזור שבאמת נזכה, שנזכה לנצל את החוידי שלול הזה, ולהגיע מוכנים.
אמן, אמן.
אבל בשמחה, לעבוד את השם בשמחה, אנחנו לא עצובים מחוידי שלול, לא מפחדים מחוידי שלול.
גילו ברעודו.
אנחנו שמחים עם ההישגים הנפלאים שאפשר להגיע איתם בחודש שלול. שיהיה גוד שבס, גוד שבס.
שיהיה גוד שבס.